ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
למד את המקורות מצוות הביטחון, עכשיו צריך לראות את האופי של מצוות הביטחון. נתחיל מהמשך חוכמה, אחרי זה נדלג על קו הקמח של אבינו וחייב, שם נראה את הדברים. נתחיל ממשך חוכמה, יכול להיות שראינו את זה, אבל ראינו את זה בהקשר של המקורות, של המקור למצוות הביטחון, עכשיו נראה יותר מהות הביטחון. והנה עניין הביטחון, חשב החסיד 10 מדרגות, כן? במשך חוכמה בעמודה הראשונה, פסקה שלישית. מפה כבר נראה, נתחיל לראות הדברים על הסדר. והנה עניין הביטחון, חשב החסיד 10 מדרגות, והחסיד הכוונה היא לרבינו בחי, כוונה היא לחובת הלבבות. חובת הלבבות זה רבינו בחי, כן? יש שני רבינו בחי. טוב, והנה עניין הביטחון, חשב החסיד 10 מדרגות, והאחרונה העליונה שבכולן, שימאס בעולם הזה ובמחמדיו ויברח במחשבתו ונפשו וגופו אל השם. מעניין, ביטחון זה למאוס בחיי העולם הזה. אנחנו, אתה ככה היית מבין את זה? ביטחון זה כשאני נמצא במצב שאני לא יודע מה עושים, ואני בוטח שתבוא לישיבה הזאת, היא תעזור לך בעניינים שלך. זה נקרא לבטוח. אתה נמצא באיזושהי סכנה, ומישהו אומר, תשמע, אני מציל אותך. אז אתה בוטח בו, סומך עליו. כאן הוא תרגם את זה לדבקות באשר. טוב, נראה. ואם יהיה במקלות, לא יתאבק עם לרצונו, ותטרידהו שמחתו באהבתו יותר משמחת אנשי העולם העולם. וזה עצם הדבקות שכתב הרמב"ן, והנה דברי יהושע לנו לעד, שקודם מותו ציווה לישראל לבטוח בהשם, כי הוא ילחום עבורם, ולא יבקשו סיבות לבקש קרבת העמים ולהיות שלום עמהם ולהתחתן בה, רק יהיו בטוחים בהשם, כי הוא ירדפם וירשו את ארצם. ועל זה אמר, כי אם בהשם אלוקיכם תדבקו כאשר עשיתם עד היום הזה. ומילת עשיתם זה משמעות לעד, לא לעד, זה לעד. המילה כאילו אומר ככה, תראו מה אומר יהושע לעם ישראל. אומר ככה, נחזור פעם על הפסוק, כי אם בהשם אלוקכם תדבקו, מה זה כאשר עשיתם עד היום הזה? דבקות בהשם זה לא פעולה. אז מה זה כאשר עשיתם עד היום הזה? ומילת עשיתם לעד, כי לא אמר כאשר הייתם. אם דבקות פירושו מציאות רוחנית, אז לא צריך לכתוב כאשר עשיתם, אלא צריך לומר כאשר הייתם. זה בא להורות שלחמו כאריות והיו בטוחים בהשם, ויורש השם מפניכם ואתם לא עמד איש בפניכם, כי השם אלוקיכם מלחם לכם. זהו מצד הביטחון האמיתי. אז זהו, צריך לשנות את ההגדרה. תחילת הפסקה כשקראנו דבקות בהשם, הבנו זאת דבקות רוחנית דתית, דהיינו אקסטזה נפשית פנימית, מתלהבות. זה גם, זה נכון, אבל לא לזה הכוונה. דבקות בהשם פירושו שאתה רואה את הלכו נמצא איתך, נמצא איתך. מה זה שנמצא איתך? נמצא איתך באופן מוחשי. אני הולך להגיד פה מילים קצת גבוהות, אני לא יודע אם אנחנו מעכלים את זה, אבל נגיד ככה, כשדוד המלך אומר גם ככה בגד צהל, לא ראיתי לו, ירה כי אתה עמדי. גם ככה בגד צהל מוות, לא ירה רע כי אתה עמדי, בנאות דשת ירביצני, על מי מנוחות ינעלני. עכשיו, מה זה גם ככה בגד צהל מוות? מלחמה, יורים, זה גץ על מוות. אז מה הוא אומר? אני בן עוד דשת על בי ירצני, על מי מנוחות ינעלני? מה, זה נשמע הגיוני? מאיפה דוד המלך הגיע לזה? כי הוא הרגיש שהשם נמצא איתו, לידו. אבל מה הבעיה? יורים, בסדר. מפקד העליון שמחליט לאן הכדורים, באיזה זווית הכדורים ילכו, נמצא פה. והוא חש בזה, הוא רואה את זה. אז ממנה הוא לא מפחד. עכשיו, כמובן, זו דרגה מאוד קיצונית, אבל אנחנו בכולל גדלנו על הדמות של רב כץ, ורב כץ בזמנו לפני 20 שנה בערך היה חולה מאוד, היה לו בעיות בלב, במשהו בראש, במוח, על סף חיים ומוות תקופה ארוכה, היה לו בדיקות בתי חולים, ובא וחוזר. אחד אני לא נכחתי שם, הרב טובי אלף שסיפה לי את זה, הוא נכח שם. עכשיו קצה היה מושפע, אז הגיעו אחד מהחברים שלו מספסל הלימודים לבקר אותו, לעודד אותו, אני יודע מה, בכל אופן סכנת חיים. אז הוא אמר הרב קץ, תשמע הרב, זה בעיה חמורה, בעיה רפואית שלך, אני מקווה שלך רופא טוב, לקחת רופא כמו שצריך. אז הרב קץ אמר, ודאי, לך אתה רופא הכי טוב, אבל יש לי בעיה איתו, אני מדבר איתו אבל הוא לא עונה לי, מה אני יכול לעשות? עכשיו, מה ההבדל בין שניהם הם רבנים, שניהם הם, מה ההבדל ביניהם? אחד חי את האמונה בהשם בצורה מוחשית, ברורה, ואחד, הוא גם מאמין, אבל עובדה שהוא לא חשב על זה מלכתחילה.
לא, זה נשמע כאילו אחד אומר, כולו הוא שם ביטחון כל שהשם יטפל בהכל, והשני אומר, מדבר על החלק שבו אתה שם גם.
או, אז זהו, עכשיו מה היחס בשני התחומים? זה לא שרב כץ לא לרופאים מעולים וכו', ברור. עכשיו זה יבוא תכף, לכן אומר, כאשר עשיתם ולא כאשר הייתם, אתה צריך לעשות, אבל בתוך העשייה הזאת אתה צריך להבין שמה הבעיה, השם איתך, וממילא אתה גם לא צריך להשתגע, כי אם עם ישראל לא יהיה עם השם, אז הוא ילך לג'ון קרי ויגיד לו בוא תעשה שלום, כי אני מפחד מאיראן, אני מפחד מהחרם וכו'. אבל אם השם איתך, מה זאת אומרת אתה מפחד מהחרם? מה תעשה מה שצריך לעניין. אם אתה חושב שצריכים להפקיר את יהודה ושומרון לא בגלל שאתה מפחד מהחרם, אז תעשה את זה. אלא מה, אתה גם יודע שלא, אלא מה, אתה מפחד מהחרם, אז זאת אומרת שאתה לא מרגיש שאתה אלוקים איתך. זה כיוון אחר של... זה לא שדוד המלך בגט צלמות לא נזהר לא להרג, הוא יודע שהוא נזהר, וכשירו זז הצידה. מה זאת אומרת? מה, דוד שלך אלחם, הוא הלך עם ראש בקיר לתוך האויב? מה? גם עם גוליאת הוא ידע איך להילחם איתו, עם האבן, עם הזה, ברור מה זה. כששאול נותן לו את המדים, הוא אומר, לא ניסיתי באלה, זה מסורבל לי, אני חייב תנועה, אני זריז, אני מהיר, אני רץ, אני שיגע את גוליאת. מה, בטח זה לא תכסיסי מלחמה נגדי. אבל יחד עם זה, הוא מבין את המציאות. המציאות שהשם נמצא איתו. אז ככה צריך להגדיר. שבוע שעבר הסתבכנו, זה היה כבר סוף השיעור, בהבנת הפסקה הזאת. הוא מתחיל לומר לי שימאס בעולם הזה ובמחמדה, ויברא במחשבתו ונפשו וגופו אל השם. אז הכוונה היא לא מה זה ימאס בעולם? לא שלא ישתמש בעולם, ישתמש, אבל אל תיתן ערך עצמי לענייני העולם. ואתה צריכים צבא, אבל אל תעשה מהצבא תהפוך אותו לקדוש ברוך הוא. הוא כלי בידך. אתה הולך לעבוד? בסדר, תעבוד, אבל אל תהפוך את מקום העבודה לביטחון הכלכלי שלך. אתה הולך לרופא 100%, אל תהפוך את הרופא לאלוהים שלך. הוא שליח, זה הכל.
אז המקור כאשר סיתם זה מקור גם להגיד שיש,
זה לא מקור, זה תיאור של מה נקרא ביטחון בהשם. מכל זה מצווה דאורייתא לפתוח בהשם, והמקור לזה את השם חתירה ובו תדבק, זה ההוראה. עכשיו אופן קיום המצוות ביטחון הוא במתכונת הזאת,
במתכונת זה גם לעשות וגם לפתוח.
כן, אבל ממילא העשייה שלך תהיה במדדים מאוד מסוימים, אתה לא תשתגע בעשייה, אתה גם לא תעשה עשיות לא נכונות מיותרות. אני אתכם דוגמה מאוד קיצונית, אבל אז עוד פעם, זו דוגמה שממחישה את זה. כתוב שיוסף כשהיה בבית הסוהר, בא אליו שר המשקים, פתר את חלומו, ואז תמורת זה יוסף אומר שר המשקים, כשצוות הסוהר תזכור אותי ותספר את ענייני לפרעה, כי גונו גונו מארץ העברים, גם פה לספים. עכשיו בוא נדמיין את יוסף, יוסף 10 שנים יושב בבור על לא עוול בכפה, האחים שלו מכרו אותו, מנותק מההורים שלו, מנותק מהכל. נתחיל לך, כשהוא נמכר, דאגות, מה יהיה איתי במצרים, לאן אני אתגלגל, זימנו לו מהשמיים שהוא יגיע לבית פוטיפר, ושם טוב לו, הוא עולה לגדולה, הוא מתקדם יחסית, נכון? גלות, אין הורים, אין כלום, אבל בכל אופן הוא לא סובל, הוא נמצא במקום טוב, מתייחסים אליו בהתאם, אדונו מכבד אותו, נותן בידו את הכל, הכל בסדר גמור. הוא נופל עם האישה שם, עומד בניסיון שהוא על אנושי בתנאים של, שלו, בנושא של עריות, זו מציאות על אנושית, והוא עומד בזה, והוא עומד בזה. ומה השכר שהוא מקבל על זה? הוא חוטף 10 שנים בפנים, והוא מתפלל, ריבונו שלו, תן לי סימן, תן לי אות, הרי אני חלמתי שאני אהיה מלך מצרים, שיבואו להשתחוות אליי, זה נבואה שקיבלתי ממך, תן לי סימן, אות ומופת שהתאריך מתחיל. אחרי 10 שנים בבור חושך בלי טיפת אור, טוב, נוחת לו שר המשקים, סימן מהשמיים, מתחיל פה משהו. שר המשקים מספר לו את החלום שלו, והוא פותר לו את החלום. הוא אומר לו, תשמע, תצא, דבר עם פרעה, כי הוא קלט שפה מתחיל משהו. מה חז"ל אומרים? כיוון שבטחת בשר המשקים, תחטוף עוד 2 בפנים, ואם יקד 2 ימים, אוף ארוך עולה, עונש, עוד 2 בפנים. מה קרה? מה קרה? למה יוסף נענש? התשובה היא, הפעולה שלך לבקש משר המשקים, זה מעיד על ייאוש. מה אתה לא יודע שהגויים האלה, אף אחד לא יזכור אותך? אתה לא מבין שהמצרים הם נוכלים שקרנים? עובדה ששר המשקים שעלה לגדולה שכח מהכל, זה הרי מה שקרה בסוף, ולא זכר שר המשקים והישכחהו, לא רק שלא זכר, גם שכח אותו. וגם כשפרעה חולם, שר המשקים אומר, כן, זה נער עברי, איזה אחד כזה, במקרה הוא צדק אצלי, אולי גם פה הוא יכול לעזור משהו, להיות. אז זאת אומרת שאדם שמרגיש שהשם איתו, הוא יפעל, אבל במסגרת הנורמליות. מה שנתניהו עושה היום זה מראה על אדם, טוב, הוא לא בא לשפוט אותו, כאילו מה שממשלת ישראל עושה זה באיזשהו מקום פחד, זה גם הגיוני, זה מפחיד, כל העולם עומד מולך, זה לחץ. אמר לי, היה לפני 20 שנה, היה מנכ״ל משרד ראש הממשלה, יוסי בן אהרון, שיצחק שמיר היה ראש הממשלה, יוסי בן אהרון היה המנכ״ל שלו, הוא יהודי שומר מצוות, הוא אח של חמותי. זה מה שמשפחה מאוד שורשית, מאוד דתית, מאוד יסודית, מאוד, מאוד עמוקה באמונה. הוא אמר לי, תדע לך, ראש ממשלה רוכב ככה במילים האלה, יש עליו משקל של 10 טון, ואם הוא ראש ממשלה מהימין, על הגב שלו יש לא 10 טון אלא 200 טון, 500 טון. אבל אין לך מושג באיזה לחץ עובדה, אין לך מושג. וזה מי אומר? זה מנכ״ל של שמיר. שמיר היה אדם לא שם על העולם, הוא באמת לא שם על העולם, קיש כמו פרד סתם. אז בזמנו היה נשיא הצבא ג'ורג' בוש הראשון, האבא, לא הבן. גם הוא שלח את שר החוץ שלו ללחוץ על מדינת ישראל לעשות הסכם שלום, והוא גם עשה מסע דילוגים, כל חודשיים שלושה מגיע לארץ. איך שהיה נוחה את המצא שלו בארץ, שמיר היה מכריז על הקמת יישוב חדש ביהודה ושומרון. מה מתפוצץ? קבוע. איך שהיה נוחת, באותו היה מכנס את הממשלה, מחליטים הקמת יישוב חדש ביהודה ושומרון. תראו כמה שאתה רוצה. ב-20 פעם הוא כמו 20 יישובים. כמו לא אכפת לו מהעולם שקריצו. זה מצליח כוחות עצומים, כוחות נפש, כוחות לא יודע מה. זה לא פשוט. והיום אין את זה, בסדר, אבל זה עניין הביטחון. כלומר, זה לא תעשה מה שאתה בא לך במוח וטוב, הכל מעט השם. לא, זה התובנה הזו גם משנה את צורת הפעילות שלך. היא הופכת את צורת הפעילות שלך לאופנים אחרים. הנה, בוא נקרא את זה עוד פעם, זה פסקה מאוד יסודית, צריך לקרוא אותה עוד הפעם. והנה עניין הביטחון, חשב וחסיד 10 מדרגות, לאחרונה העליונה שבכולן שימאס בעולם הזה ובמחמדה, ויברח במחשבתו ונפשו וגופו אל השם, וישתעשע בזוכרו בבדידות, ואם יהיה במקלות לא יתאבק עם רצונו, ותטרידו שמחתו באהבתו יותר משמחת אנשי העולם בעולם. וזהו עצם הדבקות שכתב הרמב"ן. והנה דברי יהושע לנו לעד. מה פירוש לעד? דהיינו האופן הכי אמיתי, עד דהיינו מובן של עדות, של ברור, שקודם אותו ציווה לישראל לבטוח בהשם כי הוא ילחום עבורם. אין הכוונה ילחום עבורם ועם ישראל לא צריך לעשות כלום, אלא ילחום עבורם במובן לא לדאוג, ולא יבקשו סיבות לבקש קרבת העמים ולהיות שלום עמהם להתחתן בה, רק יהיו בטוחים בהשם כי הוא ירדפם וירשו את ארצם. ועל זה אמר, כי אם בהשם אלוקיכם תדבקו כאשר עשיתם עד היום הזה. ומילת עשיתם לעד, מדובר פה עשייה, כי לא אמר כאשר הייתם, להורות שלחמו קריות, ויחד עם זה היו בטוחים בהשם, ויורש השם מפניכם, ואתם לא עמד איש בפניכם, כי השם אלוקיכם נלחם לכם. זהו מצוות הביטחון האמיתית. זה במלחמה, זה במובן הלאומי, גם כל אדם באופן הפרטי. ובעניין המזון, הרעל ממשמר צמצן את המן, כאילו על הלחם לדוחי האדם, כל מי שדואג על מחר הוא מחוסר אמונה. יש פה חבר'ה, הולכים ללמוד באוניברסיטה מחשבים. היה מישהו שהלך, אתה אומר, מה יש לך לחפש באוניברסיטה? למה באוניברסיטה? בנים, בנות, עוד, אתה גם לא נשוי, גם אדם נשוי. יש לך אותם לימודים במכון לב, תלך לשם. לא, באוניברסיטה הסיכוי שאני אתקבל לעבודה הוא יותר גבוה. נכון, טל, זה מה, אתה נורמלי? זה מראה על אדם שהוא לא בוטח בהשם.
למה? אולי הולך לשם כי הוא מאמין שהשם יעזור לו שם, לא?
קודם כל, הוא לא הולך לשם כי הוא חושב שהוא צריך להיות שם. הוא באמת מסכים שבאמצע יהיו בעיות רוחניות, בעיות דתיות, והוא ייפול ברמתו הרוחנית, ומי יודע אם הוא יעשה כמה עבירות באמצע בגלל זה, והוא יכול לקראת את התעודה מכון טל. נכון,
מבחינת סיכויי הטבע במכון טל הם פחות גבוהים, יכול להיות. אבל אם אתה בוטח בהשם, אתה יודע שהשם הוא זה שמארגן לך את הפרנסה, אז הוא יתחיל פרנסה גם דרך מכון טל.
אתה מאמין שגם אתה צריך לעשות את חלקך?
כן, אבל לא, רק אדם שכל הזמן מפחד והוא מחפש את את ה-100% מבחינת חיי העולם הזה, אז הוא דורס כל ערך אחר. למה אתה דורס את ערך הצניעות? כי מה? כי אתה לא מאמין שהשם יכול לתת לך פרנסה גם דרך מכון לב. אין הסבר אחר לזה. זה כמו יוסף כשהוא דיבר איסר המשקיעים, כי הוא חושב שהקדוש ברוך הוא יכול לצאת רק דרך שר המשקיעים, כי הוא היה מבין ששר המשקיעים הסיכוי שהוא יעזור לו הוא לא כזה איי-איי, הוא לא היה פונה אליו. הפנייה לשר המשקיעים מראה, תשמע, אני לחוץ, אני צריך. מה אתה צריך? יש גם לקדוש ברוך הוא מה להגיד לך, הוא מנהל את העניינים, לא אתה ולא האוניברסיטה ולא משרד הביטחון.
אז אם כבר, למה הלך למכון טל?
מכון לב. למה מכון לב? כי זה מוסד אקדמי דתי שחצי יום לומדים גמרא, חצי יום לומדים אקדמיה, ויש שם רמה לימודית מאוד גבוהה, ואדם צריך להתפרנס.
לא הלך לאקדמיה?
לא אמרתי, לא, אמרנו ועשיתם, לא דיברנו על זה.
אם כבר אתה עושה, אז גם
אני לא לא, עוד פעם, זה לא אמרנו את זה. אנחנו עכשיו ביחס בין עשייה לביטחון בהשם. האם יש מקום לומר אני לא עובד בכלל ואני בוטח בהשם? זה נושא ללימוד, לעיון, לתפיסה. בוא נסתכל. אבל בינתיים אנחנו לא בנקודה הזאת. אני רק נמצא בנקודה שיש עשייה, ומי שבוטח בהשם, העשייה שלו היא לא עשייה של ייאוש. זה מה שאני בא להגיד. וממילא הוא יחפש את הדרכים הכי עדינות והכי הכרחיות שבלעדם אי אפשר. אבל ההפרש בין מכון לב לאוניברסיטה הוא לא כזה הפרש שבלעדם לא תהיה לי פרנסה. זה סתם פחד כזה. אני אבוא ויהיה לי תחרות, אחד מולי יעמוד ממכון מהאוניברסיטה ואני במכון לב, אז יעדיף אותו על פניי ואני רוצה להיות שם. אדוני, לא, החלטה לא מתקבלות פה, מתקבלות שם בשמיים. אתה צריך לעשות את ההשתדלות, בסדר, אל תיתן ערך לפעולה שלך, תמאס בפעולות שלך, ברור תמאס, לא שלא תעשה אותה. אל תיתן ערך עצמי, אל תחשוב שיש להם כוח להוביל אותך איזשהו מקום. אל תחשוב. מה, אין אנשים עם תארים וכו' ואלה עם עבודה? מה? אנשים הכי מוצלחים וכל, יש מיליון סיפורים על איך זה דמה תור שקופץ עם משהו, קראתי אחד, אני יודע אם זה סיפור אמיתי, לא שני, זה מתאים, זה אמיתי, שזה יהודי בארצות הברית הזמין אותו הצבאי, והצובע הבתים עושה להשתדרג, רואה מודעה, אנחנו מחפשים קבלן צבע על איזה בניין משרדים ענק, מפואר בארצות הברית וכו' והוא הציג מועמדות. הוא לא להגיע, רואה בתאריך, זה יוצא בתשעת הימים. הוא החליט שצריך להופיע יפה, עם חליפה, עם זקן, בדם יצרים. אז הוא החליט, טוב, שפרנסה, מותר להתגלח. יכול להיות שהוא צדק הלכתית. באמת התגלח. הוא בא לאותו משרד בכיר, אומר לו, תגיד לי, אתה, אני רואה שאתה דתי, אתם הידועתים, אתם לא מתגלחים, למה אתה מתגלח? אחד שאי אפשר לסמוך עליו שהוא מקפיד על כללי הדת שלו, הוא גם לא אמין אצלי. לא, תלך. כל מה שהוא עשה זה כדי להתקבל, וזה הסיבה שלא קיבלו אותו. אתה בסדר, יכול להיות סיפור לא אמיתי, אבל זה אמיתי בלימוד לקח. אין הכללים הם עובדים אחרת, צריך קדוש ברוך וגם אם באמת לא קראו אותך לעבודה, כנראה לא פה מקומך, קראו לא רוצה שתהיה פה, כנראה זה לא טוב שתהיה. בוא נעבור לפסקה הבאה. ובעניין המזון הראה לו למשמרת צנצנת המן, כי לא על הלחם לדו יחיה אדם, וכל מי שדואג על מחר הוא מחוסר אמונה. ובעניין האויב במלחמה באו הזרות בזה, אל ירח לבבכם ואל תראו ואל תחפץ ואל תארצו. וכל זה לאומה הישראלית בכללה, ולכל יחיד ויחיד בא מצד עשה ובו תדבק, כמו שביארנו. ודרשה הגמרא, כתובו דרכה לא דווקא בו בסוף ניצבים, זה כתוב אחר לאהבה את השם לשמוע בקולו דווקא בו, שכאל הדבקות אל הכל, זה טעות, אל הכל, אל הכל. אומר תשמע, יש דבקות, הוא מסיב איתו לדעת חכם, יש שני דבקויות. יש דבקות אחת שעניינה דבקות דתית, רוחנית, ויש דבקות אחרת שעניינו ביטחון באשר. אומר, אל תערבב את שני העניינים. אבל ובו תדבק שבא אחר מצוות יראה, הוא על הביטחון, את השם אלוקך תירא ובו תדבק. זה הפסוק שלנו. היה צריך להיות חומש, לא את הפסוקים בתוך החומה, זה נתן לנו יותר חדות, אבל תסתכלו בפנים אחר כך, שזה גדר האמיתי שלו לראה זולת השם יתברך, כי אינו מפחד משום אדם ואויב ושום סיבה, רק מהשם יתברך. אחרי הוא בוטח בהשם לבדו. אותו יהודי שהתגלח הוא פחד מהבוס, לכן הוא התגלח בסיפור. למה התגלחת? הוא פחדת מהגוי הזה שהוא לקרוא אותך לעבודה, אז אתה לא בוטח באשר. לכן זה קשור את השם לך תירה ובוא תדבק. אתה לא צריך לעשות חשבון איפה אני אקבל לעבודה יותר טוב, אלא איפה אני פחות מרגיז את הקדוש בו. כי אם אני ארגיז אותו, ואבוא, יזרוק אותי עם כל המדרגות, ואז גם לא יעזור לי כל הציונים מאה שקיבלתי בכל המקורות. מה זה יעזור? זוכר שאלתי אותו, אמרתי לו, למה אתה הולך ללמוד באוניברסיטה? אין דבר כזה. לא משיגים משהו דרך עבר. הייתי אבל הוא כן חוטא, הוא כן ישיג. בסדר.
רשעים לא מצליחים.
יש דבר כזה, ודאי. יש גם חילונות כאלה. כי אינו מפחד משום אדם ואויב משום סיבה, רק משום סיבה, אחרי כי הוא בוטח באשר לבדו. ובעבודתנו הרבים, היעדר הביטחון גרם לדורנו להתרחק מתלמידי חכמים ולהרחיק בנים מתלמוד תורה, כי יחקרו לתכלית מה תהיה אחריתם, והמעיין יראה כי הביטחון גורם לדבר בתלמידי חכמים, וזה דרוש ארוך וגדול. אדם, אם אדם היה בוטח באשר, הוא היה יכול לעשות עצמו ללמוד 5-7-8 שנים בישיבה, מה יש? אל תדאג, אתה לא תשאר רעב, אל תדאג, תן כמה שנים לקדוש ברוך הוא, מה יש? אבל אם אתה בסדר, אז מה נדבר איתך? עכשיו, טוב, זה כבר, עכשיו זה כבר לא קשור לעינינו, זה קצת דרך דרוש. תראה, צריך לזכור, משך חוכמה הוא לא ספר, הוא פרשן. הדרך זה כבר, אבל נגמור, האמת הפסקה הזו כבר לא קשורה לנושא שלנו, אבל טוב, חמוד, נקרא אותו. באמת גם דילקתי פה המון קטעים באמצע, אבל נראה. והנה השבת הוא באמת מיוחס לבריאה בכללה, משום שהשבת צריך לקיימו מידת הביטחון, שידע שכל הפרנסה קצובה אליו, ולכן ירמיהו אשר יפליג על מידת הביטחון ואמר, ברוך הגבר אשר יפתח בה השם, היה שם מבטחו. אדם אומר, אני פותח את החנות בשבת, אני מרוויח כמות של פי שתיים מה שאני מרוויח כל השבוע. ביטחון. אל תפתח. איך החפץ חיים אמר, שאדם היה לו חבית של יין, יש לו שישה ברזים, הוא החליט שהוא רוצה יותר יין, אז הוא פתח עוד בר השביעי. נו, אז הוא קיבל יותר יין? טיפש, היין שלך בחבית יגמר יותר מהר. זה המשל, מי שפותח חנות בשבת. בעצם אתה לא מאמין שיש לך כמות שהקציבו לך מן השמיים. לכן נדמה לך שאם אני אפתח את החנות ביום השביעי אני אקבל יותר כסף. אבל זה לא נכון. הכמות שהקציבו לך תקבל את זה. מה זה שאני אקבל את זה, דרך שישה ימים או דרך שבעה ימים? הכמות לא תשתנה. בזמנו כשבגין עלה לשלטון, אז הוא היה יהודי קצת מסורתי, אל על עבדה בשבת, הייתה טסה בשבתות. אחד ההסכמים הקואליציוניים היה שאל על תשבות בשבת, לא תטוס בשבת. משרד האוצר, התקשורת, העיתונאים צעקו ולדתיים וירסו את המפעל הלאומי של עם ישראל וזה וזה וזה. קיבלו, הוא כפה לאלעל שמירת שבת. באותה שנה אלעל מחברה מפסידה הפכה להיות חברה רווחית. פשוט מאוד, מה קרה? מסכורות בשבת הימים שלנו, מסכורות פי שתיים. אז אנחנו נחסכו לאלעל, ומי שרצה לטוס אלעל זה יקדים את הטיסה יום שישי, אחרי לא הפסידו כלום. אבל לפני שעשו את זה, זה היה מאוד מלחיץ, מאוד מפחיד. אוקיי, ביטחון באשר. מתמטית, חשבונאית, יכול להיות שאותם מומחים צדקו. אבל ביטחון באשר, אומר. ומאז אלה לא תעשה לשבת. והסתבר, זה חוסך למשק, זה חסך לאלה. אלה הייתה זכרה, הייתה תקופה. שעות ה-80, תן. כמה זה? 30 שנה,
כן. אבל זה לא באמת ביטחון של אל על, זה כפו אותם.
כן, ברור, אני רק אומר את זה יותר משל, יותר דוגמה, ודאי שכפו אותם. כי ההסכם כולו יצא.
אבל זה באמת ביטחון.
מה?
זה לא באמת ביטחון, הם כופים עליך.
ברור, אני לא, אני אומר זה דוגמה לסיפור שלפי התוצאות אתה יכול לראות שהפחד שלך לפני כן היה לא נכון. יש לך עוד מיליון דברים כאלה. אתה חושש, חושש, בסוף כלום, קיבלת. שמה לפחד, שמה לחץ. תאר לך שאתה הולך לרעיון עבודה באיזה מקום, אתה אומר, יאללה, יקבלו אותי, יקבלו אותי, אני אעשה וזה. ואתה חוקר, ומה צריך לעשות, ואיך למצוא חן בעיניו, ומה אני צריך לעשות. אותו יום אתה תתפלל שחרית חצי, ואתה תרוץ, תגיע לשם שעתיים לפני. ביטחון שם לך נשמע, תירגע. קודם כל, זה לא המנהל מקבל אותך לעבוד, זה הקדוש ברוך הוא. ההפך, אותו אוקיי, תתפלל כמו שצריך, תאחל הרעיון, בשביל התפילה, עד רבה. בסדר, לא צריך לעשות את זה.
לא, בגלל הפחד יש אנשים שמתפללים מאוד, נותנים צדקה, עושים כל מיני מצוות כדי...
זה מראה שמאמינים שהקדוש ברוך הוא הקובע, למה אתה נותן צדקה? כי אתה מאמין
שהשם
לא קובע. בסדר, אז זה לא, הוא מאמין בהשם רק ברובד נמוך. בסדר? ודאי, אתה צריך לבנות את, בתוך הפנימה את, את ההבנה הזאת. ודאי. טוב, אנחנו צריכים לשאול פה עוד שאלה שאתם לא שואלים, ואני אשאל את זה, אבל כבר לא נטפל בזה היום. האם ביטחון פירושו שאני בוטח שהשם ייתן לי את העבודה הזאת, ולכן אני יכול להיות רגוע? זה הכוונה? מה פירוש אני בוטח בהשם? שמה?
שיעזור במעשים שלי. אני אנסה לקבל עבודה, אבל...
נו, ומה? ויתנו לי את העבודה שם. תראה, כשאני קורא את יהושע, זה כאילו ככה יוצא. מה אתם לחוצים מאומות העולם? הרי השם הבטיח, אז יהיה טוב. אז ממה, יהיה טוב. אז זה ביטחון שהשם ייתן את מה שאתה רוצה. מה, תמיד זה כך? האם ביטחון פירושו שלי, השם ייתן לי את מה שאני רוצה בזכות מצוות הביטחון בהשם? כלומר, אני באמת בוטח בהשם. אני לא עושה השתדלויות, אני פותח, אני בא לרעיון ככה, לא בשגרון. אני רוצה להתבחר להיות רב ראשי, אני לא מביא יחצני וזה וזה וזה, אני אומר לקדוש ברוך הוא, אני פותח לך, אתה תמנה, אתה תמנה. האם זה אומר שבגלל מצוות הביטחון בהשם התוצאה תהיה שיבחרו בך? כי ביטחון בהשם משמעותו שהשם יעשה את רצוני, זה הכוונה ביטחון השם? או ביטחון השם זה אומר אני לא יודע מה כן התוצאה. הביטחון אומר שמה שלא יהיה זה השם יחליט, אבל זה לא אומר שאתה תקבל את מה שאתה רוצה. כלומר, לבטוח בהשם פירושו אני מאמין שאם השם רוצה הוא יכול לעשות את זה וזה תלוי בו, אבל אני לא יודע אם הוא רוצה או לא רוצה, זה אני לא יודע. וביטחון זה לא זה. בחב"ד, בחסידות חב"ד אומרים שביטחון זה תחשוב טוב יהיה טוב. אם אתה חושב חיובי, אז בזכות זה הוא יביא לך את החיובי. למה לחשוב שלא תתקבל לרעיון, ברעיון המנהל יזרוק אותך ממקור? למה? תחשוב, לא, הוא יקבל אותי.
אז אם אני חושב שאני אקבל בזכות השם, זה עדיין אומר שאני אתקבל?
כן, ככה, ככה, נאמר, ככה. זה, אם אתה מחפש סגולות, אתה עושה סגולה, איך לקבל העבודה? תבטח בהשם באמת ובלב תמיד. בזכות זה אתה תתקבל, כמו עוד הרבה דברים. יש סגולות, יש דברים שעובדים.
רב יהודה אמר שאנחנו לא עם סגולה, אנחנו לא עם שמאמינים רק בסגולות.
תלוי איזה סגולות. יש סגולות שעובדות, כלומר זה סגולה שאתה משתנה דרכו, זה לא איזה פעולה מטומטמת, שים שן של שום על החלון ואז אתה תראה ישורות, לא על זה מדבר. זה סגולות מותאמות. תתרום לרבנים, יתקעו באלף שופרות בעמוקה, אז אתה תתחתן עוד שבוע. בסדר? לא מתאים דברים כאלה. הבת הבכורה שלי לא היה לה עבודה עד שבוע לפני תחילת שנת הלימודים. נשואה טריה, בעלה למד בהרמון. אין כסף, אין כלום. והיא חייבת לעבוד. חל איזה רב, רב אמר לה שתפלא בקעת המזון וקורה, תשימו לה מילים שעזם את הכל, ביטחון וכו'. יום אחד קיבלה טלפון מנועם, בית ספר נועם לבנו בירושלים, בית ספר הכי יוקרתי, הכי טוב, הילדות הכי צדיקות ואין בעיות משמעת, ולא פחות ולא יותר, קיבלו אותה לעבודה, מלמדת מתמטיקה, כיתות זין, עשו לה מערכת בדיוק כמו שהיא רוצה בשעות שהיא נוח לה, ומאז היא עובדת שם. אתה יכול להגיד זה בפורס, זה מקרה, אתה יכול להגיד זה בזכות אותו רב, והתפלל ונתן לה עצה והיא עשתה.
אז איזה סוג סגולות כן עובדות?
סגולות הלכתיות של... שאתה מתעלה דרכם, שאתה משתנה, שאתה מתקדם מבחינה רוחנית דרכם. זה לא סגולה, זה קיום מצוות. זה הכוונה.
אני לא בדיוק הבנתי את הרב.
תראה, כשכתוב והיה עם שבת תשמעו ואז ונתת גשמכם בעיתה, הסגולה לילדת גשמים, מה זה?
שמועת שבת.
כתוב היה אם שבת תשמע, נכון? כתוב בתורה או לא? וחרף השם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. מה זה חרף השם? שאתה עושה עבירות. אז אם סגולה לילדת גשמים שתקיים מצוות, נקרא סגולה אמיתית. באה חבל וטוענת, אתה רוצה סגולה להצליח? תפתח בה השם. זה סוג של מצוות שהתוצאה שלהם השם עושה את זה. אני אחד דוגמה, טוב, אנחנו צריכים לעצור, אנחנו צריכים עוד לחזור לנקודות האלה. יש סיפור מובא בחז"ל שכשהרומאים שרתו פה בארץ בקיסריה, זה היה קיסרי, כלומר שם זה היה מקום הריכוז של השלטון הרומאי בארץ, והיה חוק שאסור ליהודי להישאר לישון בלילה בקיסריה. מי שנתפס הוגים אותו, הוגים אותו. אחד האמוראים נקלע לשם בלילה, החיילים הרומאים תפסו אותו, אמרו לו מה זה? אמר תשמעו, אני יש לי הוראה מהקיסר להיות פה בלילה, הוא יקשה לי. אומר כן, משה למחוז נתן לי אישור להישאר פה. הוא אמר זה מוזר, באמת צריך נחושה, משה למחוז הרשה לו. אבל בוא נצטרך אותך למשה. טוב, הביאו למשה. המשה אומר לו, אדוני, מה אתה אומר? אמרתי לחיילים שהמושל ירשה לי להיות. שקרן, אתה לא מעיז לשקר, חיילים כבר עם החרבות, זהו, מה זה? אבל המושל ראה שהוא אדם נורמטיבי, אמר לו, תגיד לי, מה אתה משקר? מה חשבת? אומר לו, אדוני משה, סליחה, אני רוצה להסביר לך. אומר, אני בטחתי בך, היה ברור לי שהמשה לא יעשה כזה עוול להרוג אדם חף מפשע. אני בעל כורחי נשארתי בלילה, לא הספקתי לצאת משם. בטחתי בך אדוני המשה, אתה לא תהרוג אותי. לכן אמרתי להם שהמשה נשאר נשאר. אז משה אומר לו, אתה סומך עליי? אתה בוטח בי? אני לא אחזב אותך, אתה משוחרר. אומרים חב"ד אותו דבר, ריבונו של עולם, סמכתי עליך, מה קורה עושה? פתחת בי, יכול להחזיר אותך. בספר אביהם של ישראל, הרב מרדכי אליהו, שהרב בורשטיין בא לרב אליהו, הוא אמר לו, תברך את פרוינט אלמונית שהיא לילדים. אז הרב אליהו אמר, אתה רוצה לי, לא יכול. זו אישה שהייתה עקרה כבר 20-30 שנה, הרופאים אמרו שאין לה רחם. אין. לא שייך, לא שייך. אז הרב הוא שדובר לו, הרב, אני יודע שהרב, התפילות שלו מתקבלות, שהרב יתפלל. אז הרב הוא שדובר שהרב אליהו ככה פרסת כפה, אמר לו, מה אתה חושב שאני מתקבל תפילות שלי? באים אליי אנשים, בוכים, אז אני אומר להם, יהיה לכם ילד. וכשהוא הולך, אני פונה, אומר ריבונו של עולם, בבחיות החנון לפני השלם, אל תבייש אותי, אל תוציא אותי מטומטם לפני כולם, הבטחתי לילד, תעשה לי טובה ריבונו של עולם, לי תעשה טובת אל הילד, כדי שאני לא אצא מטומטם, כאילו אני, זה כאילו אני מחלך את הקדוש ברוך הוא לתת את הברכה, כי לא אומר, אני בוטח באשם, אני נשען עליו, אני אומר, אתה אבא שלי, אתה רוצה, אתה לא תרצה שאני אהיה לחוכה ותלולה בעיני הציבור. וככה זה, מאז השם אומר, אני אתפלל. עכשיו, בסיפור שם לא כתוב מזה, אני חושב שהתארתי מזה. הייתי בחתונה של בורשטיין, מנחם בורשטיין חיתן ילד, הזמין אותי לחתונה, הלכתי, ניגש אליי אחד יהודי, הוא רואה אותי, הוא אומר לי, אתה ארון מורט, זה וזה, אתה קלטתי, לפני, בילדות הוא גר בשכונה הייתי, לפני, הוא הכיר אותי, לא כל כך, זה, אני אומר לו, מה אתה עושה פה בחיים לבורשטיין? הוא אומר, מה אני עושה פה? נודע לי בת לפני שנה, וזה הרב בורשטיין, אני 30 שנה מטופל אצלו, ועכשיו נראה לנו בת אחרי איזה הוא אומר תפילות והרב אליהו וזה, אז חיפרתי אחד השני, אז הוא הייתי שמח, הוא אומר אני נהייתי סבבה, תלמה הוא נהייתי סבא ואבא בבת אחת, יהודי בן 55, אשתו בת 50, אין דבר כזה בישה בת 50 ללדת, אין מציאות כזאת. 40 ו-3 ו-5, אז אני הייתי סבבה, הייתי סבא ואבא בבת אחת, שמח, טוב, נעצור פה.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.